אנחנו מתחילים בעזרת השם את המייסה הראשון. למייסה לפני, קודם שסיפר, ככה בהקדמה כתוב, קודם שסיפר מעשה ראשונה שבספר זה, ענה ואמר. יש פה את ההקדמה שכתוב ממש בתחילת הסיפור, ענה ואמר בדרך סיפרתי מייסה. אבל יש עוד הקדמה קצת לפני כן. אמר ככה, בסיפורי המעשיות שהעולם מספרים, אוי לא מספרים, אנשים מספרים סיפורים. הוא אומר, תדעו לכם, בא לגלות שיש בהם נסתרות הרבה ודברים גבוהים מאוד. דרך הסתם, סיפורים שאנשים מספרים, יש בהם נסתרות הרבה ודברים גבוהים מאוד, אבל, שנתקלקלו המעשיות. המעשיות היום מקולקלים. היום אדם שומע סיפור, אתה מבלבל אותו. זה לא מביא אותו למקום טוב, זה מבלבל אותו. למה? כי חסר מהם הרבה. יש הרבה פרטים חסרים בסיפור, וגם נתבלבלו ואינם מספרים אותם כסדר. זאת אומרת, לא מספרים את הסיפורים בסדר הנכון, אני מתחיל בלבול בסיפור. הדפיסו את הפרקים האחרונים לפני הראשונים, את הראשונים לפני האחרונים, נהיה בלגן בסיפור, ולכן זה לא משפיע טוב לאנשים. כי מה ששייך בתחילה מספרים בסוף, וכן להפך וכיוצא בזה. אבל באמת, יש בהם מעשיות שמספרים מהעולם, אפילו סיפורים סתם, שאתה יודע, אנשים מספרים סיפורים. יש בהם דברים נעלמים גבוהים מאוד. והבעל שם טוב, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה יכול על ידי סיפור מעשה לייחד ייחודים. הוא יכול סתם לספר סיפור, ועל ידי זה לייחד ייחודים גדולים, שכשהיה רואה שנתקלקלו צינורות עליונים, זה לא היה באפשר לתקן אותם ידי תפילה, היה מתקנם ויחדם על ידי סיפור מעשה. ובאמת היה דבר כזה גם אצל עוד הרבה אדמו"רים, שהם מספרים סיפורים, בעיקר סיפורי צדיקים, בשביל להמשיך ישועות. רבינו הקדוש, רבינו מלך מלשנת, כותב בנועם אלימלך, למען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, אומר למה הקדוש ברוך הוא עשה כל כך הרבה ניסים? בשביל למען תספר, בשביל שאם יהיה לך יום אחד כזאת צרה, ואתה תצטרך להיפטר מהצרה הזאת, תוכל לספר שפעם היה סיפור כזה, והיה הקדוש ברוך הוא המשיך כזאת ישועה, ועל ידי הסיפור על הישועה שהקדוש ברוך הוא המשיך בעבר, אתה תוכל להמשיך עוד פעם את הישועה. זאת אומרת, יש כוח גדול מאוד בסיפור מעשיות בכלל, כמו שהבעל שם טוב אמר. ועכשיו הוא בא ואומר שההפך, גם כל הסיפורים שאנשים מספרים, מה שקורה בעולם, גם זה קדוש. רק מה? זה מבולבל. ובגלל שזה מבולבל, זה לא רק שזה לא מועיל לאנשים להעלות אותם לקדושה, אלא ההפך, אנשים קוראים כל מיני ספרים, והספרים האלה מוציאים אותם מהקדושה, מבלבלים אותם, מוציאים אותם. עכשיו הוא אומר, והוא מנסה עכשיו לתקן את הסיפורים, ולכן הוא חיבר את הסיפורים מעשיות, בעצם לתקן את מושג המעשיות. עכשיו, חלק מהסיפורים שהוא מספר פה, זה סיפורים שידועים כבר. זאת אומרת, היה באומות, כאילו כל מיני אגדות, מה שנקרא fairy tales, על דברים כאלה, על בן מלך ובן שפחה שהתחלפו, או על בת מלך שנאבדה ומחפשים אותה. זאת אומרת, זה לא סיפורים שהוא יצר אותם מלכתחילה. אבל הוא היה מספר מעשה מהמעשיות שמספרים העולם, אבל הוסיף בהם הרבה, והחליף ותיקן את הסדר. עד שהשתנה סיפור המעשה לגמרי ממה שהעולם מספרים, וזה נהיה סיפור שמסדר לבן אדם את החיים, ומרומם אותו לקדושה, ומייחד ייחודים. ויש חלק מהסיפורים, זה סיפורים חדשים לגמרי, שהוא ממש ימציא לבד, כפי מה שהוא השיג ברוח קודשו, שמלביש את ההשגות הגדולות שלו במעשה הזה. ואחר כך הוא דיבר עוד בעניין הזה, ואז הוא התחיל לספר בדרך, סיפרתי מעשה. למה זה יש באותו זמן, כתוב... מביא פה גם כן בהקדמה, שהוא אמר, איכבל שאין עוניב, מה יעשה צדר צייל? הוא אומר, אני אתחיל לספר מעשיות. מה הכוונה? הוא אומר, לא עוזר לכם לשוב על השם יתברך על ידי תורות ושיחות קדושות, מה שהוא עבד הרבה ביגיעות גדולות כל ימיו, להביא אותנו לשם יתברך באמת לעמיתו, אבל זה לא מועיל לכם. אז הוא מתחיל לעסוק בסיפורי מעשיות, ואז הוא התחיל את התרא של פוסח רב שמעון, שבליקודי גם תרא סמך, העבירו תרא סכו, שסיפור מעשיות של צדיק האמת, זה מעורר מהשינה, בני אדם שנפלו בשינה וישנים את ימיהם, יש מעשיות שנים, יש מעשיות שנים קדמוניות, שמבחינת עתיק, כל הנושא הזה מה שדיברנו בהקדמה, מה שדיברנו שבוע שעבר, ופה, ולמעשה יש פה סודות נוראים בכל הסיפור, אז בהקדמה שנייה הוא גם מפרט על המעשה הראשון, אנחנו לא נלך כל כך עם הרמזים שכתובים פה, קיבלנו רשות, מה שנקרא, ללמוד את זה ולפרש כפי הבנתנו. אבל בוא נראה באמת. ענה ואמר. ענה ואמר. בדרך סיפרתי מייסה שכל מי שהיה שומעה, היה לו הרהור תשובה. וזוהי. זאת אומרת, אפילו בלי לדעת את הפירוש של הסיפור, בעצם זה שלשמוע את הסיפור הזה, כמו שהוא אמר מקודם, שכל הסיפורים העשיות שאנשים מספרים, יש בהם כוח לעורר ולהעלות את הבן אדם, אפילו את הסיפור בפשטות, ממש, כמו שהוא כתוב, סתם סיפור על בת מלך, זה לבד, יש לו כוח שכל מי שהיה שומע, היה לו הרהור תשובה. וזוהי. מעשה במלך אחד, אני מניח כולם מכירים כבר ברוך השם את הסיפור הזה עם כל הפרטים שלו, אז לא... אבל הפרטים שלה, אין פה ספוילרים מה שנקרא, כולנו מכירים את הסיפור, אנחנו כן ננסה להתמקד מה... יש, אני אגיד את האמת, אני שמעתי המון המון פירושים על סיפורים מעשיות במשך השנים, ואני לא הולך להגיד דבר בשם אומרו, כי אני גם לא זוכר מי אמר מה, מי היה הראשון, מי השני. זה, רוב מה שאני אומר זה דברים שמקובלים, כבר, ככה אומרים, זה לא, לא המצאתי, לא, לא דברים שלי. איך מקובל לפרש? אולי יש קצת טעם לפה, אתה יודע, קנייץ' לפה, קנייץ' לפה, אבל בגדול, אתה אומר מעשה במלך אחד, שהיה לו 6 בנים ובת אחת. טוב, מלך שיש לו 6, בן 6 ו1, זה שלמות. כביכול גם באדם, כן, יש 6 כוחות וכוח שביעי, שזה בעצם החסד, גבורה, תפארת, נצח עד יסוד מלכות. גם הנהגה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו אומרים כל יום התפילה, לך השם הגדולה והגבורה והתפארת והנצח וההוד, כי כל בשמיים ובארץ לך השם הממלכה. שזה בעצם 6 כוחות והכוח של המלוכה, שזה בעצם הכוח השביעי, שבעצם לא תלמגמרי כלום, אם הכל מתנהל נכון, אז גם המלוכה מקבלת את המלכות, מקבלת את הכוח שלה. אבל הגדולה והגבורה והנצח והתפארת והנצח וההוד, כי חול בשמיים וארץ, זה בעצם כל הכוחות האלה. ובכוחות האלה יש בהם הרבה כוחות שכל אחד בעצם מביע את הכוח שלו. זה יום ראשון, זה יום שני, שלישי, רביעי, שישי עד שבת. זה כוחות שונים בעולם ש... ואדם צריך לדעת איך להתנהג עם הכוחות האלה. אבל שם טוב מדבר על זה הרבה, שגם יש 7 סוגי מחשבות בעולם. כל המחשבות שיש בעולם, כל האירורים, כל התשוקות, כל התאוות, כל הרצונות, כל מה שיש בעולם מתחלק תכלס ב7 סוגי רצונות. ויש לך את האהבה, וכל מה שמתפשט וקשור לאהבה, וכל זה קשור לחסד. ויש לך את כל הכעסים, וכל הדברים שקשורים לכעס ודין וגבורה, זה כל מידת הגבורה. ואז יש לך את כל ההתפארויות, שבאמת מחפש את הכבוד שלו, מחפש את ההתפארות שלו, זה כל תפארת. ואז יש לך 3 צורות של חיבור למשהו אחר. וזה בעצם נצח, נצח, נצח והוד, זה שתי דומים, ששתי מביאים לאותה מטרה. איזה מטרה? יש ויכוח ביני לבינך? הוויכוח יכול להיגמר באחד משתי צורות, או שאני מנצח, או שאני מודה לך ואז אתה מנצח. זאת אומרת, או שצד א' מבטל את צד ב', או שצד ב' מתבטל בפני צד א'. בסדר? אז כשאנחנו מדברים, שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם במידת הנצח והעוד, הכוונה, שיש לפעמים מצב שכביכול נראה בעולם שיש צד אחר, סיטרא אחרא, ואז יש מצב של נצח, של ניצחון בוויכוח, ועד הצד השני מתבטל לגמרי, ויש מצב של הוד. הוד זה מצב של הודאה, שאז הצד השני לא מתבטל, אלא ההפך. כביכול, צד א' מבטל את עצמו לצד האחר, ואז ממילא נשאר המצב הזה. זה דבר, זה הנהגה מאוד מאוד נדירה, מאוד לא מובנת. כן, כמילא, אני ואתה, כן, בני הם בני אדם, זה מאוד מובן שיש מצב של נצח ומצב של הוד. יש מצב שאני מוותר, כאילו, מודה, ואז הוויכוח נגמר, כבר אין לי מי לריב, זהו, מודדתי, שלום, מה אתה רוצה עכשיו? אתה לא יכול לנהל מריבה במצב כזה. יש מצב שאני נצח, ואז הצד השני מתבטל, ואז גם אין מריבה. אבל כלפי הקדוש ברוך הוא, מה זה נצח והוד? כאילו, הוד זה מה? שהקדוש ברוך הוא כביכול מתבטל ונותן לנו, כאילו נותן כביכול לצד השני לנצח. כן, אבל יש מידה כזאת שהקדוש ברוך הוא, זה הסוד של פסח שני, שהוא גם השבוע של הוד, וזה הסוד של אגב עומר, שמתגלים רזי תורה כביכול מעבר למה ש... היה תכנון מלכתחילה. יש דברים גדולים מאוד בעניין הזה של מידת ההוד, ועיקר התשובה גם הגיעה מכוח מידת ההוד, כי בכל יש מצב שהקדוש ברוך הוא נותן לבן אדם להתפשט, 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 לעשות כל מה שהוא רוצה, והוא לא מפריע לו, הוא לא עוצר אותו. ואז כביכול הוא מודה לו, הוא נותן לצד השני לעשות מה שהוא רוצה, כביכול הקדוש ברוך הוא לא אוהב איתו, הוא מתבטל אליו. אבל בסופו של דבר התיקון של הבן אדם הזה זה הוד, להודות, להתוודות ולחזור לקדוש ברוך הוא. אז יש בתכלס, השלמות של הדברים זה 6 בנים ובת אחת, 6 ספירות ו... הספירה השביעית, שזה המלכות. וזה נקרא בלשון גם הזוהר הקדוש, גם הבלשן טוב קורא לזה ככה, זה צלוטה. מלכות דה צלוטה. מלכות זאת התפילה.
איזה ספירות? מה זה אומר ספירות בשלמות שזה 7?
יפה מאוד. השלמות בתוך הגוף זה 7. חוץ מזה יש את המוחים, שזה הגבוהים יותר, שזה ג' ראשונות, שזה החוכמה, בינה ודעת. או כתר חוכמה בינה. כתר ודעת זה הפנימיות והחיצוניות, זה אותו... תלוי, אם זה מכוסה זה מגולה, אם זה מגולה זה מכוסה, סוגיה בפני עצמה, אבל זה המוחין, זה כאילו נמצא במוח, אבל זה הוא לא מתגלה. מה שמתגלה זה חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד ומלכות. זה הדברים שמתגלים. עכשיו, המלכות יש לה כוח מאוד מיוחד. היא בעצם הסוד של התפילה, המלכות, מלכות הצלוטה, ואותה בת הייתה חשובה בעיניו מאוד. כי אצל הקדוש ברוך הוא יש חביבות גדולה מאוד דווקא למידה הזאת של התפילה, לביטול הקדוש ברוך הוא, ברת הדמלכה, כן? יש לשון בתיקוני זוהר, בתיקון י' ג', שקרוזה נפיק בכל יומה, יוצא קרוז בשמיים כל יום, מן דקוטיל, האו חיוויה דאי ומקנן בטורין רב רבין, מי שיהרוג את הנחש שנמצא בהרים הגבוהים, שזה הכוח הרע, יהבין לי ברת דמלכה, יתנו לו את בת המלך, דאי הצלוטה, שזאת התפילה. כוח התפילה, שזה צדיק זוכה בכוח התפילה, הוא תהיל, מכיר את התורה בליקוטי מרן, הוא תהיל עשייך תמלוך, שכלי זינו של משיח, זה התפילה. קיצור, יש בזה הרבה זה, אבל זה בעצם הבת, בת המלך, שזה מאוד מאוד חביבה אצל המלך, והיה מחבבה ביותר, והיה משעשע אימה מאוד, והיה משעשע אימה מאוד. פעם אחת היה מתוועד אימה ביחד איזה יום, כן? ונעשה ברוגז עליה, ויש מצב כביכול שיש צמצום של האור, ולמרות האהבה הגדולה, ולמרות כל הדבר הטוב שהיה, נעשה ברוגז עליה, ונזרקה מפיו דיבור, שהלא טוב ייקח אותך, דרנית גוטר זול דכנמן, כן? שהלא טוב ייקח אותך. ואז ברגע שהוא אמר, הלא טוב ייקח אותך, הדיבור הזה בסופו של דבר התקיים, בלילה הלכה לחדרה, ובבוקר לא ידעו איך אני, הנה על מה. והיה אביה מצער מאוד, אבא מצטער מאוד על הדבר הזה, והלך לבקשה, ענה וענה, והלך לבקש אותה. הלך לבקשה, ענה וענה לצד הזה, לצד ימין, לצד שמאל, בכל האופנים שאפשר לחפש, הוא הולך לחפש אותה. טוב, למעשה מה אנחנו בעצם מדברים עד עכשיו? יש מצב בעולם שהבת מלך נעלמה. זה המצב שבו הסיפור מתחיל באמת. יש לנו פה, זה אומר בהתחלה היה טוב מאוד, אז יום אחד נעשה ברוגז עליה וזהו. זהו, אין בת מלך. עכשיו, אין בת מלך, יש צער גדול אצל המלך, והמצב הזה הוא לא טוב. מגיע הצדיק, מגיע נפש ישראל, מגיע... הסיפור הזה הוא באמת מדבר על כל הרבדים. הוא באמת מדבר על מציאות עם ישראל כולו בגלות, שזה בעצם המצב הזה שהבת מלך נעלמה. שכינתה בגלותה, נכון? הקדוש ברוך הוא בעצם שם את עם ישראל עם השכינה, שיהיו קשורים ביחד. וברגע שהקדוש ברוך הוא כביכול כועס על כנסת ישראל, הוא אומר להם שהלא טוב ייקח אותך, ואז באים הפבלים או הפרסים או הנאצים או אני לא יודע מי, ולוקחים את עם ישראל, ואז השכינה בגלות, ולא רואים כבר את הבת מלך, זהו, בת מלך נעלמה. ואז המלך מאוד אכפת לאיפה הבת מלך, אבל הכלל הוא, כמו שכתוב בתיקוני זוהר, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים. ולכן בשביל למצוא את הבת מלך צריך שיהיה מהילדים, אחד מהילדים, אחד האחרים, הוא יהיה זה שיוציא את הבת מלך מה... מבצר, הוא זה שיציל אותה, הוא זה שיחזיר אותה לאבא שלה. הוא יחזיר אותה למקום הנכון. והוא אומר, וזה תכלס העבודה של השני למלכוס. השני, עמד השני למלכוס, שבעצם השני למלכוס זה במשל של הכללי, זה בעצם הצדיק, מחמת שראה שהמלך מצטער מאוד, והוא הולך להציל אותה. אבל בשביל שיהיה לו את האפשרות להציל את הבת מלך, הוא ביקש שיתנו לו משרת וסוס ומעות, כן? שיהיה משרת וסוס ומאות. דרך אגב, יש ביטוי מעניין בחיים הרן, בריש למד, כותב שם שטוב שיהיה לאיש כשר סוסים. אתה יודע את זה? אתה מקיים את זה? זה דיבור שצריך לקיים. הוא אומר, למה טוב שיהיה לאיש כשר סוסים? שיסע בכל פעם מבני הנאורים בתוך איזה יער, ושם ידברו יראת שמיים. ויהיה להם התבודדות. ארלי דיוויצון גם יוצאים אליי חובה. ארלי דיוויצון גם יוצאים אליי חובה? לא, שצריך להיות דווקא סוסים.
לא חייב.
לא חייב סוסים, טוב? אז הוא אומר, קיצור, שיהיה לי איש כשר סוסים שייסע בכל פעם מבני הנאורים בתוך איזה יער, ושם ידברו יראת שמיים, ויהיה להם התבודדות. ככה יצליח, כאילו, ללכת עם הבני הנאורים ליער, ידברו יראת שמיים, ויהיה להם התבודדות. אז זה דבר טוב, שיהיה... כן? זה שיחה... טוב, אז הוא אומר, זה למעשה, יש פה גם עיצות שונות, משרת וסוס ומאות על הוצאות. כן, מה אותה רוצה עוד כסף? תרדת הפרנסה, אם לא יהיה אחד, אדם יכול לעזור. אז לכן הוא מבקש בעצם הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תן לי משרת, זאת אומרת, אני צריך את הדברים שאני צריך, מישהו שישמש את הצרכים שלי. הקדוש ברוך הוא שהשם יעזור לי, שיהיה את מה שאני צריך, חוץ מזה אני צריך סוס, שיהיה אפשרות לצאת לחפש אותה. ואני צריך מה אותה רוצה עוד, צריך כסף, פרנסה. כן, זה בעצם מעלה גדולה מאוד, שאדם שאפילו עוזר לצדיק עם פרנסה, זוכה שלצדיק יהיה פנאי לעשות את עבודת השם שלו בשלמות, וגם אדם מבקש מהקדוש ברוך הוא, פונה למלך, ואומר, הוא מבקש מהמלך, תן לי משרת סוס ומעות על הוצאות. והלך לבקשה, והיה מבקשה מאוד זמן מרובה מאוד, עד שמצאה. דבר ראשון הוא מספר, בסוף הוא מצא אותה.
הוא שם פה איזה ספוילר קטן.
זה לא רק ספוילר, הוא בעצם דבר ואומר לך מראש, תדע לך שהוא מצא אותה בסוף. טוב, טוב, למעשה זה הבסיס של הסיפור. בוא נאמת, ננסה להיכנס קצת יותר לסיפור. אפשר לספר את זה באמת בהרבה אופנים. אני אנסה את הכיוון שנראה לי, בסדר? כי בעיקרון יש פה, המציאות של עם ישראל כולו, וזה הצדיק או אמס, שבאמת עושה את השני למלך, השני למלכוס, שהוא עם כל הכוח שלו, שהוא שורש נשמות ישראל, כן? שני ראש הדייבס, שורשי נשמות ישראל, שהוא שורש נשמות ישראל, וזה בעצם השני למלכוס, שבעצם הוא בא ועושה את העבודה. יש פה אבל גם משמעות בעצם בחיים של האדם בעצמו. האדם בעצמו יש לו בת מלך. יש את הבת מלך, שזו הנשמה הפנימית שלו. והנשמה הזאת יום אחד נאבדה. זה קרה הרבה שנים לפני שנולדנו. אבל הנשמה הזאת נאבדה והיא לא נמצאת. והיום בן אדם אומר, יש בכלל בת מלך? יש לי נשמה בכלל? יש לי משהו שקושר אותי בת מלך? זה אומר שהיא כל הזמן קשורה למלך. לכן היא נקראת סלוטה, תפילה. היא כל הזמן בקשר איתו. אין לי בת מלך. לא יודע, זה לא קיים, אני לא רואה אותה. היא לא באה לידי ביטוי בחיים שלי, היא לא באה לידי ביטוי בכלום. לא, אדם לא רואה את זה בחיים שלו. ופה הוא בא ואומר, מגיע השני למלכוס, שזה בעצם הכוח של החוכמה של הבן אדם, והרצון של הבן אדם, הולך לחפש את הבת מלך עד שהוא מוצא אותה. והוא מספר איך הוא מוצא אותה בפועל. כן? איך האדם מוצא את האמת הפנימית של עצמו. זאת אומרת, את הנשמה הפנימית שלו, שגם היא מתחבאת היום, היא לא נמצאת היום, היא לא בגלוי, וצריך לגלות אותה. דרך אגב, את היסוד שיש... שיווי, יש שוויון בין עם ישראל כולו לבין נפש ישראל הפרטית, זה מבואה בבעל שם טוב הקדוש. הבעל שם טוב הקדוש כותב שקרובה אל נפשי גאלה, שלפני גאולת הכללית של כל עם ישראל יש גאולת הנפש הפרטית של כל אחד ואחד. ככה מביא הדגל מחנה אפרים, שם סבא שלו, הדוד של רבנו, כן, דגל מחנה אפרים, הוא מביא את זה קרוב אל נפשי גאולה. יש גאולה פרטית של נפש, כל נפש ונפש מישראל, והאדם צריך להשקיע קודם כל בגאולת הנפש שלו, על ידי שהוא יגאל את הנפש שלו, הוא יצליח לגאול את כל העולם כולו ולגאול את כל עם ישראל. אבל יש מקום של גאולת הנפש, וגם פה יש מצב שכל עם ישראל הבת מלך נאבדה, אבל יש מצב פרטי שכל בת מלך ושל פרטית של כל איש ישראל וכל אחד ואחד, יש שם את העבודה של הבת מלך הזאת, שהיא צריכה את התיקון שלה והיא צריכה את הדבר שלה. למעשה הוא כותב פה בהקדמה שנייה לתחילת סיפורי מעשיות, הוא מביא שבת מלך זה כינוי להשכינה וכנסת ישראל, כל כבודה בת מלך פנימה, כל שיר השירים, כן, הוא מביא כל מיני לשונות, הוא מביא פה את המנדקה תלחיביה יאה וליברת הדמל כדי צלויסה, כן, הוא מסור ונשמעתי מולימתה שפירתה על מה יפה דלת לעינין, שאין לה עיניים. זה הבחינה של לאה, זה הבחינה של רחל, בירוצה של לפני תהילים, אומרים לחבר אשת נעורים עם דודה, בלשים ייחוד לפני הנחת תפילין, אומרים והחתן, יש שם כל מיני ביטויים כאלה. ובאמת, בכתבי האריזה, יש אריכות גדולה על זה, כן, גם בספר שיר השירים, אתה רואה פירוט של האיברים של החתן והכלה, וכל הדברים האלה, ובאמת, כמו שהוא מביא פה באריכות בהקדמה שנייה. אז מבואר שגלות השכינה וכנסת ישראל, זה הבחינת עבדת בת מלך, שהתרחקה מהדוד. בספר הבאיר כתוב, משל למלך, לך דודי נצא השדה, לך דודי נצא השדה. הוא אומר, משל למלך שהיה יושב בחדרי חדרים וכולי, ונישאה למלך גם ניתנה לו במתנה, ולפעמים קורא אותה באהבתו אחותי, כי ממקום אחד היה, ולפעמים קורא אותה ביתי, כי ביתו היא, ולפעמים קורא אותה אמי. וכן אמרו חז"ל, בעתרה שיתרה לה אמו, לא זז מחבבה עד שקראה ביתי. יש את המצב הזה. והמעשה הראשונה מהבת מלך שנאבדה מבואר שזה סוד שכינה בגלות, כי גלות השכינה התחיל קודם בריאת העולם, שבירת כלים, לסוד ואילה המלכים אשר מלכו בארץ אדום, ואז נברא האדם הראשון, היה צריך לתקן את זה, להעלות את כל העולמות על מכונה, לגלות מלכותו יתברך, תכף בשעת בריאת העולם, כמו שתתגלה בקרוב ואת משיח צדקנו בימי רב ימינו. אבל הוא לא נזהר מלאכול מעץ הדעת. וזה הבחינה מה שכתוב במעשה, שהשני במלכות, השני למלכות, וזה השני למלכות האדם. האדם, יש את המלך, הקדוש ברוך הוא, מי נברא בצלם אלוקים? האדם, שהוא השני למלכות. והשני למלכות הוא התפקיד שלו עכשיו למצוא את הבת מלך, להחזיר אותה. אבל מה קורה? להקביא את השכינה למקום, את כל מה שקרה בשבירת הכלים לפני בריאת העולם, להביא את הניצוצות האלה למקומם. אבל הוא לא עמד בניסיון, והוא אכל מהתפוח. פה כתוב שזה תפוח, דרך אגב, בדרך כלל לא אומרים שזה תפוח, בדרך כלל אומרים שזה תאנה או חיטה או יין.
בסיפור, כן.
כן, לא, אצל הגויים בדרך כלל מקובל שזה תפוח. לכן אפל, יש בייט ואפל, נכון?
כן.
אפל עם בייט.
נכון.
אבל איך קוראים לה גם לזה? מגה בייט, ג'יגה בייט, בייט.
אה, אוקיי.
יש כמה בייטים בזה. יש בית באפל, כאילו אנחנו כן אוכל מעץ הדעת. הם גאים בזה שהם אכלו מעץ הדעת.
זה העומק של העניין הזה?
זה העומק של העניין הזה. הטכנולוגיה היום באים עם כיוון שאנחנו שמחים שאכלנו מעץ הדעת. שאנחנו שמחים שאכלנו מעץ הדעת. עכשיו, פה גם כן מעניין מאוד, שזה נראה לי המקור היהודי הראשון שאני מוצא, שכותב שהשני למלכות לא עמד בניסיון ואכל התפוח, שזה בחינה של אכילה מעץ הדעת. הוא לא אומר שעץ הדעת זה תפוח, אבל הוא אומר שאכילת התפוח מרמז על אכילה מעץ הדעת, על ידי זה פגם בכל העולמות, וחזרה וירדה השכינה והלכה למטה בין הסדרה, כידוע, מה שאנחנו יודעים שהתוצאות של חטא עץ הדעת עד היום, ואחר כך בנוח, זה רצה לתקן, ולא תיקן, למה? כי הוא שתה מהיין, ונשתכר, וישת מן היין ונשכר, והתגל בתוך העלו. וזה בעצם מה האנוש כי תזכרנו, השני למלכוס, שזה נוח, לא עמד בניסיון ושתה מהיין. ומאז ועלה כל הצדיקים בכל הדורות עוסקים בתיקון הזה, עד שיבוא משיח מרב ימינו, שזה גמר התיקון. אומר, ממשיך ואומר פה בהקדמה, ומעשה זה היא בכל אדם ובכל זמן. כי גם בכל אדם בפרטות עובר עליו כמעט כל מעשה זה כולה. כל אדם בפרטות עובר עליו כמעט כל מעשה זה כולה. כי כל אחד מישראל צריך לעסוק בתיקון הזה, להעלות השכינה מהגלות, להוקמה שכינתה מאפרה, להוציא מלכוס דקדושה מבין הגויים והסדרה אחרה שהסתלקה ביניהם. וזה סוד כל עבודתנו וכל המצוות ומעשים טובים ועסק התורה שאנו עושים כל ימי חיינו. הכל מסודר סביב זה. אומר כמו שכתוב באריזה, בשאר הפסוקים ובראשיס, בסוד חיית אדם הראשון. ואפילו אנשים פשוטים לגמרי, והמון עם, שאין יודעים בין ימינם לשמאלם, עם כל זה. גם הם, אם זוכים ללך בדרך הישר לפי ערכם, לסור מרע ולעשות טוב, כי אפילו איש פשוט לגמרי יודע מה שעשרה תורה, ואם עיניו לנוכח יביטו לסור מרע ולבחור בטוב, אז נעשים כל התיקונים בעולמות העליונים, ממילא, על ידו, וזוכה להקים השכינה מנפילתה, כמה שהוא זוכה לקדש על תארת הזמן. כל אחד מעלה ניצוצות, וכל אחד מתקן תיקונים. כל אחד. יותר מזה, מצאתי היום כתוב במאור עיניים, המאור עיניים כותב, שאפילו גוי מתקן תיקונים. אפילו גוי, אם הוא אוכל משהו, ואז הוא עוזר ליהודי, הוא מתכופף בשביל יהודי, הוא דוחף משהו בשביל יהודי, הוא ויתר ליהודי על רפורט, לא יודע מה, עשה משהו בשביל ישראל, כל מה שהוא אכל, כל הניצוצות האלה מתקנים. אפילו גוי יכול לעלות ניצוצות, להפחיל לתיקונים, אם הוא עושה משהו נכון. נמצא, אומר, שכל אחד מישראל הוא עוסק לחפש ולבקש את הבת מלך, להשיבה אל אביה, שתשוב אל אביה כנעוריה בסוד ושווה אל בית אביה כנעוריה מלחם אביה תאכל. כי עם ישראל כולם הם שני למלך, כי הם מושלים בעולם, כתוב בזוהר הקדוש. אל תקרא עמי, אלא אימי. לא עמי, העם שלי, אלא אימי ביחד איתי. מה הוא מחיים מתים, רופא חולים? אף ישראל כך. מה ענה אביד שמיה וארעה במילולי? אומר הקדוש ברוך הוא, הקדום הסזויר, הימד א', מה אני עושה שמיים וארץ בדיבורי? אף אתם כן. גם עם ישראל ככה. כל אחד, כמה שהוא זוכה לעסוק בעבודו, על איזה הוא עושה כביכול לחפש ולבקש את הבת מלך. את השכינה, את כנסת ישראל, להוציא אותה מהגלות, וכמה שהוא יעבוד, ככה היא כביכול השכינה מתגלה אליו, מתוך תוקף הגלות, ומעלמה, ומסתירה את עצמה, ובא אליו, ומרמזת לו, ומגלה לו את המקום שלה, איפה, מה תעשה בשביל להוציא אותי? זה בחינת מה שמגלה בת מלך לשני למלכוס, באיזה תחבולות הוא יוכל להוציא אותה? וכל מה שמבואה, מבואה על פי פשט. תבחר מקום, תשב, תתגעגע אליי, תשתוקק להוציא אותי, כי זה היצעה. זה העיצה, וידע כל פעול להגיע ולהשתוקק ולרצות. וכשאדם מתחיל לעסוק בזה, מקום להתבודדות ולחשוף ולהשתוקק, הוא זמשך, ואז קורה יום אחרון, מזמינים לו ניסיון, הוא עומד בזה, טוב, אני ממש, כאילו התחלתי לפרש כבר את כל הסיפור, אבל בעיקרון הוא מכנס פה לפרש את הסיפור עם ממש פרטי פרטים לפי זה. איי, 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 איי. טוב, יש פה באמת עוד הרבה הרבה מה להרחיב, הרבה מה להרחיב. אני מדבר עוד מהלך אחד.